טוב, שלום לכולם, אנחנו בפרק ג' באורות ישראל, פסקה ג', עמוד קמ"ו. היום אנחנו פותחים סוגיה גדולה, הייתי אומר מאוד אקטואלית גם, אולי גם נמשיך אותה בהזדמנות אחרת בצורה קצת יותר ארוכה, אבל נקרא את נעסוק היום בסוגיה העקרונית. הפרק שלנו, כמו שהזכרנו, עוסק בהידבקות וההתקשרות בכללות ישראל. וכאן הרב פותח נושא שבשנים האחרונות הוא מאוד מצוי עם כל מה שזה אומר. בואו נקרא את פסקה ג'. הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, אז הם, החסרונות שלו, יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. אשרי הם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. בואו נעשה איזשהו סדר. אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים שהעולם שלנו מורכב מהתפרטות כמותית. אנחנו חיים בעולם שיש בו כמויות. וסדר המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה שיש איזשהו מרכז איכותי, שהוא מעין שמש, שממנה יוצאות ההתפרטויות הכמותיות מעין הקרניים. ואנחנו בעצם צריכים לחפש, אם אפשר לומר, את המרכז האיכותי, שממנו מתפרטת הכמות. משל למה הדבר דומה? משל לחדר מחשב שמפעיל מכונות רבות במפעל אחד, אבל בעצם מה שמניע פה את כל המערכת זה התוכנה של המחשב. וכדומה אפשר לתת המון דוגמאות, המוח והלב שהם בעצם אלה שמזרימים חיים לכל עברי הגוף וכולי, על זה הדרך. ולכן ברור שכל חברה מורכבת הייתי אומר שני סוגי אנשים, למרות שעוד פעם אנחנו לא אוהבים להשתמש בביטויים האלה, אבל מאנשים שהם יותר נקרא לזה מרכזים בתוכם את הצד התמציתי של החברה, ובאנשים שהם יותר ההתפרטות של החברה. מה ההגדרה של אדם צדיק? אדם צדיק, הגדרתו, לפחות לפי הגדרה אחת, צדיק יסוד עולם. זאת אומרת, האדם הצדיק הוא איזשהו מרכז איכותי בתוך ההתפרטות הכמותית. ולכן ברור שאם אנחנו רוצים להיפגש עם ההתפרטות הכמותית, לכן ברור שהדבקות בצדיק היא בעצם דבר הכרחי. וזה מה שהרב כותב במשפט הראשון. הדבקות בצדיקים. למה צריך להידבק בצדיקים? כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. היות ואנחנו נשמות בלתי שלמות, בלתי נשלמות, ואנחנו רוצים להיות מושפעים ומוקרנים מהנשמות היותר שלמות, לכן הצדיק, שהוא הנשמה היותר נשלמת, הוא, הייתי אומר, מקור הנביאה, הוא המעיין שממנו אנחנו בעצם צריכים לקבל את ההשפעה, וממילא אנחנו נשתלם על ידי השלמות שלו, הכל באופן יחסי. לכן עצם הצורך, עצם השייכות, עצם הרצון, עצם הייתי אומר ההכרח אפילו, להיות דבק בצדיק זה דבר נכון. לכן הדבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות, כשחזל כידוע במשנה במסכת אבות, וכך נפסק להלכה בשכון ערוך בכמה צדדים, אדם צריך לעשות לו רב. הביטוי יעשה לך מופיע פעמיים בפרק א' במסכת אבות. נקצר את התהליכים, יש כמה צדדים שצריך שיהיה לכל אחד מאיתנו רב. רב הוא לא רק פוסק הלכה או פותר לנו ספקות, אלא רב הוא גם מקור הנביאה שממנו אנחנו אמורים לנוק את הכוח. והצדיק, מהבחינה הזאת, בפסקה הזאת, הצדיק הוא הבחינה של הרב. עשה לך רב. ולכן עצם הדבקות בצדיקים, הרעיון הזה, הערך הזה, הנושא הזה, הוא נושא חשוב מאוד. כלומר, אדם שאין לו רב, עשה לך רב. עד כך שאפילו אמרו המפרשים על המשנה, עשה לך רב, שאפילו הרב הגדול ביותר במחאות צריך לעשות לו רב. אם לא רב חי, לפחות יעשה לו רב מת. זה גם משהו. רב מת זה רב שכתוב בספר. רב שכתב תורה, שיש לו תורה, שאנחנו יכולים לקבל ממנה. זה לא, אין דומה רב חי לרב מת, זה ברור, כי תורה זה חיים ולא רק חוכמה, ודרך הספרים, החוכמה, קשה לפעמים להוציא את התוכן החי של הרב, נקרא לזה ככה. אבל אם אין ברירה, אז ודאי שיש לנו גם רבנים חיים וגם רבנים מתים. אז הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. לכן אותה, הייתי אומר, המוטיבציה, אולי נחפש מילה יותר טובה, כן? אבל אותו הזרם, שלפעמים אנחנו, נוח לנו לעלות על הגלים האלה של של הזרם, הגלשן שלנו, שיוצאת נגד הדבקות בצדיק, או הדבקות בצדיקים, הנטייה הזו נגד השייכות לדבקות בצדיק, היא נטייה פסולה. אנחנו צריכים דבקות בצדיק. צריכים דבקות בצדיקים. בין בצדיקים שבדור הזה, בין בצדיקים שבכל הדורות, וכו'. וזה נאמר בכותרת כללית מאוד במשנה במסכת אבות, עשה לך רב. מה המטרה של הדבקות בצדיק? שהצדיק יקרין עליי, שאני הבלתי נשלם, לפי לשון הרב פה, יושפע מהנפש היותר שלמה. פשוט. לכן הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם, שימו לב, הדבקות בצדיק זה לא רק שהוא יעביר לי מידע, זה לא רק שהוא ידע ללמד אותי גמרא, זה לא רק שהוא יפסוק לי פסיקת הלכה, זה לא רק שאני אראה ממנו איך להתנהג מבחינת המידות המוסריות הטובות, אלא הדבקות בצדיק זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר בסיסי. זה שיתערב כוח המציאות שבנשמתם בנו, שנוקרן מהיחסית, כן, הכל יחסי, יחסית מהשלמות הזו של הצדיק. אז כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתה עם הנשמה הבלתי נשלמת שלנו, היא דבר נכבד מאוד, דבר כבד, שוקל, בעל ערך, בעל חשיבות, בעל משמעות. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אני אומר את זה רגע בצורה מאוד, נקרא לזה, חדה. אדם שאין לו רב, או אדם שלא קשור לצדיק, ועוד פעם אני אומר, יש הבדל בין חי למת, כולנו נקווה קשורים לשני סוגי צדיקים, חיים ומתים, אז יכול להיות שהתפתחות הנפש שלו היא חסרה מאוד. אין הבור מתמלא מחולייתו. בוודאי שבעולם של כמויות, אנחנו יכולים להתרשם יותר מדי מהתפשטות כמותית ולא מזה מרכז איכותי. לכן עצם הרעיון הזה, עצם הערך הזה, עצם הנושא הזה של הדבקות בצדיק, זה דבר חשוב ביותר. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אנחנו תכף נעמיק בזה יותר. אבל אומר הרב, יש בעיה. מה הבעיה? אבל צריך שמירה גדולה. היות ואנחנו רוצים להיות מושפעים על ידי הידבקותנו בצדיק או בצדיקים, וכשאנחנו נהיה מושפעים, אז זה לא סתם איזה השפעה של פסיקת הלכה יבשה באיזה פרט טכני של חיים, בלי לזלזל כמובן גם בזה. אלא כאן מדובר על השפעה הרבה יותר עמוקה, על השפעה פנימית מאוד עמוקה, על השפעה שהיא מכלול החיים הרוחניים שלנו. זה לא איזה השפעה נקודתית באיזשהו פרט של חיים, אלא מדובר כאן על משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר מקורי. לכן, אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד, טוב, אין לנו ברומטר לצדיקים, אבל אם אדם יתאה בצדיק והוא יתחבר וידבק בצדיק שבו יש כנראה גם כמה מורכבויות, אבל צריך שמירה גדולה שאם יתאה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, כלומר הוא יתאה להידבק בצדיק שהוא לא בדיוק צדיק, או הוא צדיק עם חסרונות, או אני אגיד זה בצורה קצת יותר כוללת, הרי ידוע פירושו של בעל נפש החיים בפירוש שלו למסכת אבות על המשנה, הווה מתאבק באפר רגליהם. אז הווה מתאבק, המילה מתאבק, שני פירושים, הפירוש המקובל, הווה מתאבק מלשון אבק. פשט הדברים, קודם כל הפשט הפיזי, שבזמנו כשתלמיד חכם רב לימד את תלמידיו, אז הוא ישב על כיסא, הם ישבו על החול, לא היו כיסאות, לא היה גם אספלט כנראה, והם ישבו על החול, וכשהוא התלהב בשיעור, אז הוא הזיז את הרגליים. כשהוא הזיז את הרגליים היה אבק. אז הווה מתאבק באפר רגליהם, כפשוטו, כדרשו, הווה מתאבק, זאת אומרת, אנחנו צריכים כתלמידים להיות ביחס לרב כמו אבק. זאת אומרת, מוכנים לקבל את האבק שלו. בחינת הכנעה, בחינת ענבה, בחינת עשה לך רב. מצד שני אומר בעל נפש החיים. נכון שהמילה מתאבק זה גם מלשון אבק, אבל המילה מתאבק זה גם מלשון מאבק. זאת אומרת, לא יכול להיות שהאדם הפרטי יאבד את עצמיותו, את זהותו, את ייחודיותו, את אישיותו, כשהוא הופך את עצמו לאבק כלפי הרב. אלא הוא חייב להיות במאבק כלפי הרב. עד כדי כך ששם בנפש החי הוא מזכיר, על המשנה במסכת אבות, ומתאבק, שכשאדם לומד תורה מרבותיו, אז הוא צריך להילחם איתם, כך הוא קורא לזה, מלחמת מצווה מול רבותינו הקדושים אשר בארץ. מצד אחד זה רבותינו הקדושים, זה ברור, אנחנו אבק לפניהם. מצד שני, תלמיד אמיתי הוא תלמיד שלא מוכן לקבל כל דבר. הוא מקשה קושייה. הוא מתחיל באבק ומסיים באבק, אבל בדרך הוא במאבק. עכשיו, המאבק הזה בא מכוח ענווה. הוא בא מכוח קנייה, ברור. הוא לא בא מכוח שאם אני אתחיל ממקום של מאבק, אז מהר מאוד אין לי רב. אם אני אשאר רק אבק, מהר מאוד האישיות שלי תימחק. לכן אני צריך להתחיל באבק ולהגיע אל המאבק ולסיים באבק. אז אנחנו אבק לפני רבותינו, זה ברור. אבל מצד שני לא יכול להיות שהאישיות הפרטית הייחודית שלנו תלך לאיבוד בדרך. ולכן למשל אנשי כנסת הגדולה אמרו, העמידו תלמידים הרבה. התפקיד של הרב זה לא ללמד את התלמידים, ולכן התלמידים יהיו כביכול תלויים בו כל חייהם, אלא התפקיד של הרב זה כמה שניתן להעמיד את התלמידים על הרגליים של עצמם. תמיד התלמידים יהיו קשורים לרבותיהם, תמיד נהיה קשורים לרבותינו, זה ברור. אבל בגדול, התפקיד העקרוני של הרב זה להעמיד את התלמיד על הרגליים של עצמו. עד כדי כך שהוא יהיה איזה מין רב קטן כזה. לא בכל פסיקת הלכה, אדם צריך לשאול שאלה. יש דברים שהוא למד והוא יודע לפסוק לעצמו. כמובן, צריך בזהירות רבה. לא כל שאלה, אדם צריך לשאול את הרב. הרב, האם לאכול פיצה לארוחת ערב או פלאפל? הוא לא צריך לשאול כאלה, לשאול את הרב. אדם צריך להגיע למקום שהוא כבר עומד על הרגליים של עצמו. כמובן, בתחומים הרבה יותר משמעותיים. כנ"ל. בכל אופן, אם כן, אם נחזור אלינו, אם כן, אבל צריך שמירה גדולה שהיא מתאה בצדיק אחד. עכשיו, מה זה מתאה בצדיק אחד? זה לא שיש צדיקים מזויפים, למרות שצרינו הרב גם זה מצוי. אלא כאן מדובר בכלל על כל צדיק. כל צדיק יש לו אפר רגליו. יש את האפר של הרגליים. הרגליים זה הצד הנמוך, והצד הנמוך הזה יש בו קצת לכלוכים. קצת סיגים. לא נקי עד הסוף. אנחנו בני אדם בסופו של דבר. אז הווה מתאבק באפר רגליהם, הווה מתאבק מלשון אבק ומאבק. כלומר, אנחנו מצד אחד אבק, אבל מצד שני יש צדדים שאנחנו נאבקים, ואולי חלק מהצדדים האלה שאנחנו נאבקים אנחנו לא מקבלים. ולכן אם יתאה בצדיק אחד, אפשר להבין את המשפט הזה בשתי רמות שונות. או אם יתאה בצדיק אחד ברמה הקיצונית, שחס ושלום יש כאן איזה צדיק מזויף. לא נראה לי שעל זה הרב מדבר. אלא הרב מדבר כדברים יותר דקים, יותר עדינים. אם יתאה בצדיק אחד, שיש פה צדדים שהם לא שלמים. וגם אם נגיד שהם שלמים ביחס לצדיק, אבל הם לא שלמים ביחס אליי, כי האישיות שלי אישיות שונה. ולכן עשה לך רב, לא הרב עושה את התלמידים, התלמידים עושים את הרב. על פי ההתאמה הנפשית, האישיותית, צורת החשיבה וכו'. לכן, אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד, זה מאוד מעניין שככל שאדם יותר צעיר בהתפתחות הרוחנית שלו, אז יש לו רב אחד להכל. ככל שהוא יותר מתבגר, אז הוא מתחיל לזהות שיש צדדים שונים באישיות שלו, אם זה בלימוד, אם זה בתפילה, אם זה במידות, אם זה בתכנים שונים של לימוד, אם זה בכלל בעולם רוחני, וכולי וכולי, ברוך השם, העולם הרוחני, יש בו הרבה מחלקות, הרבה צדדים, ולאט לאט אדם יזהה שהוא צריך כנראה כמה רבנים, שהם יוצרים אצלו, מבחינתו, איזשהו פסיפס של כלל הצדדים, שמתאימים לאישיותו. עשה לך רב. נכון, לכן לך תחילה, אם דומה עליך כמלאך השם צבאות. עדיף רב אחד. עדיף. אבל לצערנו הרב הרבה פעמים זה לא מצוי. האם אתה מכיר רב אחד בדור הזה? יש הרבה רבנים, אבל בואו נסנגר. בסדר? רב אחד שילמד אותך גם שיטת לימוד בגמרא, גם ייתן לך עומק חשיבה באמונה, גם יהיה פוסק הלכה, גם יהיה אדם שיכול להדריך אותך בזוגיות ומשפחה, גם אדם שאתה רואה אותו מתפלל כולך רוצה להידבק בו, גם אדם שיש לו שייכות והנהגה בכלל ישראל, גם אדם, הבנת? אז הלוואי שזה יהיה אדם אחד. הלוואי אלינו? בבקשה, גרש.
אני חושב שפה הרב מזכיר כל זמן צדיק, לא מזכיר רב, אני חושב שיש הבדל.
אני מסכים שיש הבדל בין רב לצדיק, רק היום...
הוא חייב להיות רב, ולא כל רב, וכאן ההתייחסות יותר לצדיק, כאילו ש...
אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר רב. אני מתכוון רב למילה ריבוי. התפקיד של הרב זה להרבות. תלמידי חכמים מרבים. רב הוא מלשון ריבוי. רב הוא מלשון ריבוי, ולכן הרב, אם הוא רב אמיתי, הוא צריך ליצור ריבוי בכלל צדדי החיים אצל התלמיד. זה נקרא צדיק. צדיק זה אדם שישייך אל הצדק, והצדק הזה מקרין ופועל החוצה. זה נקרא דבקות בצדיק. אני מסכים שצריך להבחין בין רב לצדיק, ודאי לפי הגדרות של היום, אבל לפי הגדרות המקוריות, רב אמור להיות אדם צדיק. רב זה לאו דווקא תלמיד חכם גאון. צדיק לא יכול להיות רב לפי ההגדרות של, לפי ההגדרות של המסמכים של היום במדינת ישראל. טוב, לא יודע. צדיק זה אדם ששייך אל הצדק. כדי להיות אדם ששייך אל הצדק, אתה צריך ללמוד הרבה תורה. כן? יש, הייתה תוכנית בטלוויזיה, יצאת צדיק. טוב, לא מדברים על צדיק הזה. מדברים על צדיק, צדיק. אני חושב שגם היום, כשאנחנו משתמשים בביטוי להידבק בצדיקים, כולל חסידויות וכדומה של סוגיית דבקות בצדיקים, שתכף נפתח אותה, היא סוגיה שלמה, היא הסוגיה, כן? אז אני חושב שמתכוונים גם לתלמיד חכם. בסדר, מי שיהפוך אז בשלום את רבי נחמן מברסלב, רק במרכאות להיות צדיק ולא להיות גאון, תלמיד חכם גאון, אז הוא לא מבין כלום. בסדר, צדיק לא יכול להיות אדם שאין בו תורה. ודאי שצריכה להיות בו תורה, ואפילו צריכה להיות בו תורה גדולה. משמעותית. מה? כן, אבל זה כרגע לא הנושא שלנו. בואו נחזור לפסקה. אם כן, הדבקות בצדיקים. אם הרב כותב את זה בזמנו לפני כ-100 שנה, כנראה שכבר בזמנו הוא שם לב לנקודה הזאת שהרב רוצה לחדד בסוף הפסקה הזאת. אבל צריך שמירה גדולה, שאם ייתה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, אם זה דבקות רק לפסיקת ההלכה, זה לא נקרא דבקות, זה שוט אס-אמס. בסדר, אז לא קרה כלום. האס-אמס פסק לך א' או פסק לך ב', אפילו קצת יבלבל, לא קרה שום דבר. אין כאן השפעה פנימית הווייתית. אבל אם מדובר על השפעה אמיתית, על דבקות אמיתית בצדיק, על קשר אמיתי עם תלמידי חכמים, עם צדיקים וכו'. אז אם חד ושלום יש חסרונות, א', בין אם זה מזויף, זה התחתית של הכל, ב', לכל אחד מאיתנו יש חסרונות גם לצדיקים כנראה, ג', יש דברים שהם לא חסרונות להם, אבל הם לא מתאימים לנו. בקיצור, יש כאן איזה מין הבדלה, הבחנה, במעבר בין נפש הצדיק לבין נפש האדם היחיד הזה. אז וידבק בו, שאם ייתה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו. עכשיו, החסרונות האלה אצל האדם הצדיק הם שוליים, כי הוא צדיק. אני לא רוצה לדבר בכמויות, כי מדובר פה על איכויות, אבל אני מדבר בכמות. האדם הזה הוא 99% צדיק, 1% לא בדיוק צדיק. בסדר, זה אצלו, זה 1 מתוך 100. אבל כשאני נדבק בצדיק, אין לי את ה-99% צדיקות שלו. אז החיסרון שלו, זה לא כמותי, זה איכותי, כן, רק כדי להזמיר. אז החיסרון שלו, הוא ישפיע עליי הרבה יותר מאשר הוא משפיע עליו. ולכן, וידבק גם כן בחסרונותיו, ולכן הם יפעלו לפעמים, החסרונות האלה, על הדבק, על אותו אחד שנדבק בצדיק, במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. אצל האיש המקורי יש פסיפס שלם של תורה, יש פסיפס שלם של צדיקות. אצלי אין את הפסיפס הזה. אז אני יכול להיות מושפע. ניקח דוגמה פשוטה, שטחית לחלוטין, בסדר? אנחנו רואים לפעמים אדם צדיק מגיב בתקיפות ביחס לנושא מסוים. עכשיו, אני לא יודע לזהות את האישיות העדינה שלו, שמתלבשת בלבושים תקיפים בצדדים מסוימים, במצבים מסוימים. אלא אני רואה רק את התקיפות. אז מה אני יכול לקחת ממנו? את התקיפות? עכשיו, צי התקיפות לא נובעת מקודש. והיא אותו מכוונת באיזונים הנכונים. מי יודע מה תהיה התוצאה? קטסטרופה. זה מעין מה שהרב כותב בעין היה, שעל מה שהגמרא אמרה, לעולם יהיה אדם ענוותן כילל ולא יהיה קפדן כשמאי. אין כאן ביקורת חס ושלום על הקפדנות השמאית. הקפדנות השמאית היא הכרחית לבניין העולם. אבל אנחנו הקטנים לא יודעים להעתיק, העתקה קטנה בלשון הרב שם, את הקפדנות המדויקת של שמאי. אבל אנחנו כן יודעים להעתיק בהעתקה לא מדויקת את הענווה הגדולה של הלל. אז העתקה לא מדויקת של הענווה ההיללית היא תתקן הרבה יותר את העולם מאשר העתקה לא מדויקת של הקפדנות השמיית. לכן לעולם יהיה אדם, כלל האדם, האדם הרגיל, האדם הממוצע, שהוא לא יודע להעתיק את הקפדנות המדויקת של שמיית ביסודות שלה, במקוריות שלה, באיזונים שבתוכה, למה שהיא מכוונת וכו'. האדם הנורמלי לא יודע להעתיק את זה. לכן לעולם יהיה אדם, ונבטן כאילו, אין כאן מקורת חס ושלום על שמיית. מה פתאום? כן, בבקשה.
למה
הוא כותב?
חסרונותיו של הצדיק, חסרונותיו
יש בכל אדם, תראה, חז"ל אמרו, אם דומה עליך כמלאך. מסקנה שהרב צריך להיות דומה למלאך. יפה עמיחי, רציתי שתיפול במוקש אבל לא נפלת. יפה, הוא צריך להיות דומה למלאך, אבל מה הוא לא? מלאך. שמעת חידוש גדול, רבנים הם לא מלאכים, הם בני אדם. הם קודם כל בני אדם, אנשי קודש טיעון לי. לכן אם דומה עליך כמלאך, דרך אגב יש הברקה נפלאה ביותר של החתם סופר, ופעם מישהו הראה לי גם של בעל ההפלאה, דבר מופלא ביותר. שמה זה אם דומה עליך כמלאך? הרי אחת התכונות של המלאך, לפחות לפי הפסוקים, זה שהמלאך הוא עומד והאדם הוא מעלך. אומר חתם סופר הברקה, אם הרב שלך הוא דומה עליך כתלמיד, כמו מלאך שמוכן להעמיד את עצמו כדי שאתה תהלך, תעשה לך אותו רב. אבל אם הרב שלך הוא רוצה כל הזמן ללכת ולהתקדם מבחינה רוחנית, ועל חשבון ההתפתחות הרוחנית שלו הוא לא מקדם אותך, אל תבחר אותו בכלל. אתם לא מתפעלים מהחתם סופר הזה. חבר'ה, מה זאת האדישות הזאת? כן. זהו, לכן אתם לא מתפעלים. כל אדם רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, גם הרבנים, הרי אני מעדכן אתכם. רוצים להתפתח. שמה הבעיה? שהרבה פעמים הרוב שם רוצים להתפתח מבחינה רוחנית, לימודית, רוחנית וכו', אז זה יבוא על חשבון התלמידים, כי חבל להם לבזבז את הכוחות על התלמידים. ואז הרבה פעמים הרבנים עסוקים בהתפתחות הרוחנית שלהם, הלימודית שלהם, ושוכחים לקדם את התלמידים. אומר חתם סופר, מה הקריטריון הבסיסי לבחירת רב? אם דומה עליך כמלאך השם צבאות. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, במועד קטן, זאת אומרת, אם הרב מוכן להיות עומד כמו מלאך, אחת התכונות של המלאך שהוא עומד, אז אם הרב מוכן להעמיד את עצמו, לא להתקדם ברמה האישית שלו במרכאות, כדי לקדם את התלמיד, תעשה אותו לך לרב. אבל אם הרב קודם חושב על ההתפתחות שלו, אפילו על חשבון התלמידים שלו, אל תעשה אותו כרב. עכשיו אתם מתחילים להתפעל. שהוא פחות חושב על עצמו, אלא נותן לאחרים. אומר חתם סופר לרב, אל תדאג. מה שאתה העמדת את עצמך בשביל הציבור, הקדוש ברוך הוא יריץ אותך, לא רק ישליך אותך. הקדוש ברוך הוא ישלים לך את כל מה שאתה כביכול פספסת בשביל הציבור. טוב, דברים ארוכים. בכל אופן בואו נחזור אלינו. אז עוד פעם, אבל צריך שמירה גדולה, שאם ייתה בצדיק אחד, בין אם זה צדיק מזויף, נקווה שעל זה אנחנו לא מדברים, בין אם זה צדיק שיש לו חסרונות, כי כולנו בני אדם בסופו של דבר. ג', בין אם זה צדיק שהוא כמעט מושלם, נגיד אם יש דבר כזה, אבל לי, באישיות שלי, כל אחד מאיתנו, יש איזה נקודות של אי התאמה בינינו, אבל מה שאין כן, אבל צריך שמירה גדולה, שאם ייתה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, והם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה, הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי, כי אצלנו אין את כל הפסיפס השלם של הצדיק, אלא רק אנחנו נהיה מושפעים מהחלקים האלה של הצדיק, ועלינו זה פועל באופן הרבה יותר משמעותי מאשר עליו. אז מה הפתרון? אז מצד אחד, ריבונו של עולם, דבקות בצדיק, אני קורא, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. מצד שני, הדבקות בצדיק זה סכנה גדולה, צריך שמירה גדולה. אז מה הפתרון? אומר הרב, מגיעים לכותרת של הפרק הזה. אשרם ישראל, שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשוב על ידה, לשוב על ידה אור השם הטוב. זאת אומרת, אנחנו דבקים בנשמת האומה, נשמת כלל ישראל. מה זה נשמת האומה? זה מושג מופשט. א', נכון, קשה להסביר אותו. ב', ננסה קצת להסביר אותו. נשמת האומה זה אותם הערכים האלוהים המוחלטים, שהם בעצם בסיס האישיות שלנו, ה-DNA שלנו, מה שנקרא סגולת ישראל, מה שאנחנו מסוגלים אליו. איפה לומדים מהי נשמת האומה? בכיתת אמונה במכון מאיר. אז אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה. זה האם זה אומר לא להידבק בצדיק? לא אמרנו את זה. אבל זה אומר שצריך להידבק בנשמת האומה? יותר מזה, יש לפעמים טועים שחושבים שהצדיק הוא לפני נשמת האומה. וזו טעות חמורה. הצדיק הוא התרכיז של האומה. בראשית ברא אלוהים, אין ראשית אלא ישראל, ראשית אלא תורה. אז היסוד של כל הופעת השם בעולם הזה היא התכונה שנקראת ישראל. זה נכון שהצדיק אמור להיות התרכיז התמצית של ישראל, אבל צדיק הוא רק בן אדם בסוף. אבל נשמת האומה זה רעיון, זה ערך, זה אידיאל, זה מוחלט, זה מופשט, זה טהור, זה נקי לגמרי, זה 100%. אין סיגים, אין חסרונות. במהות הישראלית. ולכן אם אנחנו רוצים להיות שייכים באמת לריבונו של עולם, לתרכיז האיכותי הזה, לריבונו של עולם דרך התרכיז האיכותי, התרכיז האיכותי הוא הידבקות והתקשרות בכלל ישראל. אני חוזר אבל רגע למשפט שהתחלתי מקודם. זה לא מתחיל מהצדיק, זה מתחיל מכלל ישראל. ולכן לדוגמה, חז"ל אמרו על משה רבנו ששקול כנגד כל ישראל. נכון, שקול כנגד 60 ריבו. אבל כשהקדוש ברוך הוא היה בסוג של נתק עם עם ישראל 38 שנות מדבר, אז הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה רבנו. אין לקדוש ברוך הוא מה לדבר עם משה רבנו כשהקדוש ברוך הוא במחאות ברוגז עם עם ישראל. משה רבנו הוא תמצית של כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא, כלל ישראל, הצדיק, עם ישראל. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, כלל ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל, נשמת האומה, הצדיק, עם ישראל. אז אם יש נתק בין הקדוש ברוך הוא לנשמת האומה, סליחה, אם יש נתק, לא אמרתי נכון, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הצדיק לא יכול פה לעזור. מה שייך לדבר עם הצדיק? כל הכוח של הצדיק הוא נובע מכוח כלל ישראל. לכן כזה שתראו שהרב לא ממציא המצאות, יש פסקה ידועה ומפורסמת שלמדנו בשבט זרעים בבני עקיבא בערך, מקף, עזרא, אריאל וכדומה. בספר אורות הראייה, ספר השירים של הרב קוק, אני קורא כמה שורות. הפסקה נקראת שימעו אליי עמי. אומר הרב, שימעו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם. מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. הרב כביכול מדבר לכלל ישראל. כלל ישראל שהוא לא סך הנשמות בלבד, אלא כלל ישראל שהוא המהות הפנימית שהיא אחר כך תתפרט לסך הנשמות. מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם ואתם כולכם קשורים בי, מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי. מה הרב מרגיש יותר עמוק מכל הרגשות שלו? שאתם, רק אתם, רק כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אינכם תוכן חיי, בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ, אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו אוהבים וחיים. כל אחד מכם, עכשיו הרב יורד לכל אחד מהפרטים, כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה. אני מתנסה לאהבת אלוהים, והיא מתחייבת לי, מתבררת אצלי, משתלבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוני. עמכם, עמי, ומתם, עמי, באלף. מקור חיי עמכם אני מעופף למרחבי עולם, עם נצחכם אני חי חיי נצח, עם פערכם אני מלא עוד ותפארת, עם ענותכם אני מלא מחאובות, עם הצער שבנשמתכם אני מלא מרורות, עם הדעה והתבונה שבקרבכם, הנני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים מולי כל קצב של חוק של מעמד רגליכם. ארצכם, ארץ תקוותכם, קודש שלי, שמע לי מקור החן, מקור פער העולמים, כרמלה ושרונה, כרמל ושרון, מקור התקווה, מקור הברכה, מקור ססון החיים, שיטה ושמירתה, שייד ושמיר, אותים לפניי עוד ויפעת עד. מה יש להגיד אחרי זה? שימו אל הימי, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם מנכם, תוכן חיי. בכם אני חי, מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות. זה דבקות בכלל ישראל. זה דבקות ברעיון שנקרא כלל ישראל, ודבקות בפועל של עם ישראל, במציאות המעשית שלנו כעם ישראל. לכן, האם אנחנו מזלזלים בדבקות בצדיק? חס ושלום לא. אבל האם זה קצת מורכב? ודאי שכן. האם אנחנו צריכים לעשות או לברר לעצמנו מהו התרכיז הרוחני האלוהי שדרכו אפשר להתחבר באמת אל הקדוש ברוך הוא? בלי להיכנס, להיפגש עם המורכבות הזאת, כן. והמפגש הזה נקרא המפגש עם כלל ישראל. עכשיו, היות וצדיק זה אדם ספציפי, ואנחנו כמו בני אדם צריכים דברים מוחשיים, יותר קל לנו להידבק בבן אדם. אבל היות והרעיון שנקרא כלל ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל, התכנים, הערכים האידיאליים של האומה הישראלית, אלה ערכים מופשטים. לכן באמת אנחנו מרגישים שקשה לנו מאוד להידבק בכלל ישראל. הרי היה שהצלחתי פה להרדים כמה אנשים עכשיו. כלי דבק בכלל ישראל, זה קבל עם ועולם, זה באינטרנט, זהו, נגמר. אם היינו עכשיו מספרים סיפורי צדיקים, על צדיק אחד, וואו, איזה ערנות, כל אחד היה מרים אצבע, גם לי יש סיפור לספר. נכון, אבל ברגע שאנחנו מדברים על כלל ישראל, על נשמת ישראל, על סגולת ישראל, על המהות הישראלית, זה כבר נעשה לדבר מופשט, לדבר רוחני. אז קשה להידבק בכלל ישראל, יותר קל להידבק בצדיקים. אנחנו לא נגד להידבק בצדיקים, שלא תהיה פה טעות, אבל אנחנו בעד להידבק בצדיקים דרך הצינור שנקרא כלל ישראל. מהמקום הזה נדבק בצדיקים. שבחרבנו מכל העמים. טוב, תכף נחדד את זה הרבה יותר. בבקשה. סליחה? לא, דרך כלל ישראל אתה מתחבר לצדיק. דרך כיתת אמונה במכון מאיר אתה מתחבר לרב. הפוך מה שחושבים לצערנו הרב, כן. אתה מאיר הערה שמובילה אותנו לשלב הבא. איך הגענו בכלל למצב של דבקות בצדיקים על חשבון דבקות בכלל ישראל? זאת השאלה. שכחתי את שמך. עמיחי. עמיחי. ולכן על פי השאלה היפה של עמיחי, יחלק לנו עמיחי ב' דף, כן, מושתל, שני עמיחי. עמיחי, זה מתאים מאוד, עמיחי, דבקות בעם ישראל חי. מתוך עם ישראל אנחנו נדבקים בצדיקים. אז יש לפנינו... בדף שלנו זה חלק משיעור יותר ארוך, אבל יש לפנינו שני מקורות, פסקה מספר 7, מקור מספר 7 ומקור פסקה מספר 8. בואו נתחיל בפסקה מספר 7. כאן הרב ממש מנתח ניתוח פלאי, הייתי אומר, שכל הסוגיה הזאת, מי שרוצה יותר הרחבה של הסוגיה, כי מדומני, אם אני זוכר נכון, דיברנו על הפסקה הזו בכנס תשובה מאהבה בבנייני האומה. השנה, או לפני שנה, או לפני שנה וחצי, אחרי שדיברנו על הפסקה הזאת. לא יודע כמה היום נספיק, אבל שם יותר הערכנו בזה והעמקנו בזה. בואו נתחיל. מה?
נראה לי שזה היה השנה.
יכול להיות השנה.
השנה
לא, השנה שהייתה, ידידי. בואו נתחיל. שמונה קבצים, קובץ זין, פסקה קוף למת חט. אומר הרב, הקטע הראשון קצת מופשט, אני אנסה לפרק אותו כמה שאני יכול. בסגולת ישראל, חדר החפץ העליון, האבקה האיכותית, ובתורה שבעל פה, במוסרה, בחזיונה הסתום, למכסה עתיק, להסגר הטוב והאושר בשרידים היחידים, נושאי האיכות המציאותית. כבר נסביר. ראיתי בני עלייה והם מועטים. יוד קטנה שבאותיות, וצדיקים מועטים הם, אבל הם המרובים באמת. המרובים ביחידיותם ובמיעוטם, הנושאים את הריבוי עמם ועליהם. עד לכאן העיקרון, אחר כך הרב מתחיל לפרק איך העיקרון הזה הופיע על ציר ההיסטוריה, ממש דרך כל המהלכים שאנחנו עברנו תכף נראה. קודם כל בואו נתחיל קצת להבין את המשפט הזה. בסגולת ישראל חדר החפץ העליון. כלומר, באופי של עם ישראל, בסגולה, במסוגלות שלנו, בתכונה שלנו, יש איזה רצון, מחשבה אלוהית עליונה, שהרב קורא לה בוהק איכותי. איזה מין תמצית אלוהית איכותית. כלומר, כזו ברוך הוא ברא אותנו כעם ישראל, יש איזשהו גרעין אלוהי איכותי שטבוע בסגולת ישראל. תכף נראה, טבוע בטבע שלנו, באופי שלנו. תכף נראה איך הוא יופיע על ציר ההיסטוריה דרך המאורעות שאנחנו עברנו. עכשיו, באיזה ממד של תורה מופיע אותו בוהק איכותי, אותו תוכן אלוהי מקורי עליון כל כך, ובתורה שבעל פה, כלומר, דרך ההופעה של התורה שבעל פה שהופיע במהלך הדורות, דרך אותם אלה בני עלייה והם מועטים, זה נאמר על רבי שמעון בר יוחאי ולעזר בנו, דרך אותם הנציגים שהרב קורא להם כאן שרידים, כן? צדיקים מועטים, אז דרך השרידים היחידים, דרך הצדיקים המועטים, יש שם איזושהי התכנסות, איזושהי התרכזות, ריכוז וכינוס של אותה אלוהות איכותית בתמצית, אצלם זה נמצא. אז בסגולת ישראל חדר החפץ העליון, האבקה האיכותית, ובתורה שבעל פה, במוסרה, בחזיונה הסתום, בעיקר במקצוע הקבלה, בחזיונה הסתום למכסה העתיק, להסגר הטוב והאושר בשרידים היחידים, נושאי האיכות המציאותית. אני אגיד רגע עכשיו בצורה קצת יותר פשוטה. עם ישראל, מבחינה כמותית, במרחב הכלל אנושי הוא איזשהו כמות מאוד מאוד קטנה, כמה מיליונים אנחנו? 6 מיליון, 20 מיליון, לולי השואה, לולי כל מה שעברנו, כמה היינו? 100 מיליון. מה זה ביחס למיליארדים של בני אדם על פני כל ההיסטוריה? מאות מיליארדים, אולי הרבה יותר. זה זניח. אז עם ישראל ביחס לכלל האנושות ברמה הכמותית הוא קטן מאוד, אבל הוא איזשהו תמצית איכותית של צורת האדם. כמו שהאדם הוא קטן מאוד ביחס לבעלי החיים, ביחס לצומח, ביחס לדומם, שני שליש מכדור הארץ הזה זה בכלל ים. ומה קורה בעומקים של האוקיינוסים? אז החלק שביבשה הוא איזה סוג של איכות בתוך הכמותיות, נקרא לה, של המים שעל פני כדור הארץ, או מתחת לכדור הארץ, וכו'. וכנ"ל, האדם הוא התמצית של כל ההוויה, וכנ"ל ישראל זה התמצית של כל האדם. ובישראל יש שרידים יחידים אשר השם קורא, שהם הגרעין הפנימי. והם נושאי האיכות המציאותית. איזה מין תרכיז איכותי כזה, שהוא השמש של כל הקרניים הכמותיות. ראיתי בני עלייה והם מועטים. הם מועטים בכמות, אבל הם מאוד מרובים באיכות, הם התמצית האיכותית. יוד קטנה שבאותיות, נכון, עולם הבא חזל אמור נברא ביוד, האות הראשונה היא האות יוד, הגרעין, הנקודה הראשונה בבריאה, שם השם. אז יוד קטנה שבאותיות, וצדיקים מועטים הם ברמה הכמותית, אבל הם המרובים באמת. המרובים ביחידיותם ובמיעוטם, הם מרובים דווקא על ידי זה שהם איזה תרכיז רוחני. אדם רוצה להכין כוס תייה, אז הוא שם תרכיז עשירית מהכוס והשאר מים. אז נכון שכמותית התרכיז הזה הוא עשירית, אבל זה מה שיביא לנו, זה מה שבזכותו נקבל, כוס סמיץ. אז כמותית זה חלקי 10, אבל איכותית זה המיץ. זה מה שמבדיל בין מיץ למים, בדיוק. אבל הם המרובים באמת, המרובים ביחידיותם ובמיעוטם, הנושאים את הריבוי עמם ועליהם, את הריבוי הכמותי מתוך הריבוי האיכותי הזה. טוב, עד לכאן, אם כן, בואו רגע נסכם. אם כן, העולם שלנו הוא עולם של כמויות, כשהמנגנון האלוהי שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, זה שיש איזה גרעין איכותי שהוא אמור להתפשט ולהשפיע על כל הכמות, כשכרגע הגרעין האיכותי, נדבר על האדם, הגרעין האיכותי באדם הוא ישראל, והגרעין האיכותי בישראל הוא, נקרא לזה, הצדיקים שבישראל, כבר נראה, שהם אלה שמרכזים בתוכם את אותו תוכן יותר טהור, יותר נקי, יותר אלוהי וכו'. עד לכאן הגרעין, יפה. עכשיו איך זה יופיע על במת ההיסטוריה? עכשיו הרב מתחיל מופלא ביותר, מה שכאן הרב מתאר. לפני כ-2000 שנה הופיעה הנצרות. נכון? לפני כ-2000 שנה הופיעה הנצרות. מה אמרה הנצרות? הנצרות, התפיסה העקרונית שלה הייתה תפיסת הכמות. זאת אומרת, אין הבדלה בין ישראל לעמי. אין עם ישראל, אין יותר אשר בחר בנו. אין בחירה של ריבונו של עולם בעם איכותי כדי לגאול את הכמות של המציאות. אין דבר כזה. אלא כל העדה כולם קדושים, אין הבחנה בין עם לעם, ולכן דת להמונים, דת האהבה, דת החסד. כלומר, מה שקרה בעצם, בואו נדבר רגע במושגים של איכות וכמות, יום אחד הכמות התרכזה לאיכות, ואמרה לאיכות, תפסיק להיות סנובית במחאות, ואז הכמות התחילה להשתלט על המציאות. הופיעה הנצרות ואמרה, מי שרוצה להיות קרוב לאלוהים יכול, הכל פתוח לכולם, אין הבחנה בין ישראל לעמים. עד כדי כך שאפילו באופן עקרוני רצתה לנצר את כולם. לנצר את כולם זה תפיסה עקרונית שהכל מתאים לכולם, הכל פתוח לכולם. תכף אני אתייחס, אם נספיק, לשאלה באינטרנט. אנחנו כבר קצת במהלך אחר. אומר הרב, התפרצה הנטייה הרגזנית והזרה לנטייה הכמותית באותה הצורה המחפירה של אמינות. אמינות כאן הכוונה, הרב מתכוון לנצרות, שרצתה להכניס את העולם האלילי במלוא תומעת זוהמתו אל תוך המחנה, את כל התמאים אל משכן השם אשר יסעבו בזוהמתם. עכשיו, כשעם ישראל ראה שהנצרות רוצה להשליט את הכמות על הגרעין האיכותי, מה עושה איכות כשהכמות משתלטת עליה? מה עושה משפחה כשהדלת פתוחה ונכנסים אליה יותר מדי רוחות זרות שמשפיעים על התוך של המשפחה? סוגר את הדלת. אז אם לפני כן היה מספיק מנעול אחד, עכשיו צריכים 10 מנעולים. שהרוחות הזרות לא ייכנסו פנימה. ואז מה עשתה היהדות? מה עשה עם ישראל? האנטיתזה, כלומר, תגובת הנגד להתפשטות של הנצרות והרצון, חז ושלום, לבטל את האומה הישראלית, יצר תגובה הפוכה של ריאקציה, שהיא הסתגרות פנימית. ואז אני מקצין, ואז הופיע באותה תקופה העולם שקוראים לו עולם הישיבות. זאת אומרת, אז פתאום הופיע איזשהו עולם, שהוא עולם של איזה תרכיז יהודי, יהדותי, ייחודי, שמרני, חומות, נכון, איך נקרא אחד מהעיתונים החרדים, החומה, כן? חומה, כדי להגן על, על, עלינו מפני הנצרות. וזה נכון. יתד נאמן, יש לנו יתד. הוא נאמן היתד. כמשל, הרגע אנחנו לפני 2000 שנה, לא להתקדם יותר מדבר. וכנסת ישראל נושאת את דגל השמירה האיכותית, שרק היא תציל את, גם את הכמות, רק היא תעלה את העולם ואת כל היקום, ותיתן שר ותקווה לכל בריאה, מה שהכמותיות הגסה סופה לכיליון. כל הגויים כעין נגדו מאפס וטוב הוא נחשב הוא לא. ולכן ברור שאנחנו צריכים באמת לשמר את, את המנגנון הזה של האיכות, השמש, שהיא משפיעה על הקרניים של, של הכמות. ותלמידיו של משה, עכשיו שימו ללא מושגים, תלמידיו של משה, משה רבנו, יש לו כל מיני ביטויים. מצד אחד ענב מכל האדם אשר פני האדמה, מצד שני נביא פל פה הדבר בו, מי לנו כמשה רבנו, עיקר נבואה ברמב"ם בפני עצמו. ויש לנו גם צד במשה, יש עוד כמה צדים, יש צד אחד שהוא משה רבנו, הוא משה נותן התורה. אז הרב משתמש בביטוי תלמידיו של משה. פה אנחנו לא נקראים, נקרא לזה עוזרי הנביא, כן, עוזרי הנביא. נביאים בפוטנציאל. פה אנחנו לא מדברים על אנשים שמתוקנים במידות. פה מדובר על תלמידיו של משה, כלומר הצד הלמדני, הרבני, תוירה מה שקוראים היום, של משה, התלמידים ותלמידיו של משה, כן, משה רבנו אנחנו לא רק תלמידיו, אנחנו עוד כמה דברים, אבל בשלב הזה כשהופיע הנצרות, מה עכשיו צריך לעשות כדי להגן כריאקציה מפני ההשפעה הכמותית הזאת? היה צריך להתכנס פנימה. ולכן ותלמידיו של משה נתכנסו בכניסה פנימית, לשמור חותם בתוך חותם את הסגולות העליונות, כלומר לא רק שהסגולה הישראלית, עם ישראל היה צריך להיבדל, עם לבדד ישכון מהגויים, אלא עכשיו בתוך עם ישראל, עכשיו צריך להיבדל עוד יותר. צריך להקים איזשהו עולם רוחני, לימודי, אני קצת מקצין את זה, ששייך יותר לאלה שהשכל שלהם הוא תופס מקום יותר מרכזי אצלם, ואז ממילא נכנסו לתוך עולם הישיבות, ובפרט אלה שיושבים הרבה מאוד שנים, אני עדיין לפני 2000 שנה, יושבים אלה שהם מסוגלים לשבת יום ולילה, וללמוד, ולעיין, ולהעמיק, ולהספיק תורה. לא כל אחד מסוגל, אחד מאלף לתלמוד. תכף נראה מה הייתה הריאקציה של זה, מה הייתה התולדה של זה. ותלמידיו של משה נתכנסו בכניסה פנימית, לשמור חותם בתוך חותם. את מה? את הסגולות העליונות לטובת האיכות והכמות, לטובת האיכות ולטובת הכמות גם יחד. נו, עכשיו מה קרה כריאקציה של התהליך של המהלך הזה? שיש כאלה שהרב קורא להם כאן עמי הארץ. עמי הארץ, צריך לראות בסוגיות בגמרא מה הגדר של עמי הארץ, דברים חמורים קצת, אבל כרגע בהקשר הזה נסביר באופן פשטני ולא מדויק. עמי הארץ זה אותם אלה שהם עם הארץ, שהם לא מסוגלים לשבת בבית המדרש 100 שנה וללמוד תורה בעומק וברוחב. אחד מאלף לגמרא. ככה מוכחמים, מה אפשר לעשות? אחד מעשרה למקרא, אחד מאה למשנה, אחד אלף לגמרא. ואז נשארו, אומר הרב, עומדים הם עמי הארץ מבחוץ. ואז בגלל התרכיז האיכותי הישראלי הזה שנקרא עולם הישיבות, אני לא רוצה לקרוא לזה ליטאיות למרות שזה נכון, אז הופיע העולם הליטאי, כמשל, כן, לא דווקא במובן של העיר ליטא, כן, אבל כמשל, ארץ ליטה, אז עומדים הם עמי הארץ מבחוץ, ואיך הם מרגישים חלק ממה שקורה בפנים בישיבות? פשוט הם נתמכים, תראו איזה ביטוי, נתמכים על ידי תמכין דאורייתא, היות והם נותנים לישיבות, זה מה שתומך בהם. נקרא זה ככותרת, יששכר וזבולון. יששכר ילמד תורה בישיבה, ואני כזבולון אתמוך את הצד התורני שלי, כי הרי אני לא יששכר, על ידי זה שאני תומך בהם ברמה הכלכלית. עומדים הם עמי הארץ מבחוץ, נתמכין הם על ידי תמכין דאורייתא, שהם יכולים להחזיק בהם, והכל יבנה ויתכונן. אבל אז נוצרה בחברה הישראלית איזה מין מציאות בלתי אפשרית, שיש איזה גרעין מאוד פנימי, מאוד רוחני, מאוד לימודי, למדני, מאוד איכותי, מאוד אלוהי, הנקרא תלמידיו של משה, ויש בחוץ, בהיקף, בכמות, אני מדבר בעם ישראל, כן, לא באומות העולם, הכמותיות הישראלית הפכה להיות, סליחה שאני מקטין את זה, עמי ארצות. כשהמצב האופטימלי של אותם עמי ארצות, זה שהם תומכים כלכלית בעולם הישיבות. אומר הרב, אני קפצתי איזה מאות שנים, אפילו יותר, ואז הופיעה תנועת החסידות, ואז הגיעה תנועת החסידות בעולם, דרך אגב, הרב כותב במקומות אחרים, שבמקביל לתנועת החסידות הופיעה גם הציונות, ובמקביל לזה הופיעה גם להבדיל תנועת ההשכלה. שלושה מהלכים, שהם מהלכים מקבילים משלימים. תנועת החסידות, תנועת הציונות ותנועת ההשכלה. נעזוב כרגע את הציונות וההשכלה, בואו נתמקד בפסקה שלנו פה. ואז הופיעה תורת החסידות. ואז מה אמר הבעל שם טוב? לא יכול להיות שאנחנו נשאיר כל כך הרבה עמי ארצות בחוץ. ואז פתאום התחילה להופיע תורה שעוברת, תראו מה אומר הרב, מתורה לתפילה ומלימוד תורה שימוש חכמים, מה שכאן הרב קורא שימוש תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית לדבקות בצדיקים. ואז כל אחד יכול להתפלל, למרות שלא כל אחד יכול ללמוד תורה ברמה של תלמידיו של משה. כל אחד יכול להיות דבק בצדיק, למרות שלא כל אחד יכול לשמש תלמיד חכם ברמה המקורית של שימוש תלמיד חכם, שלא דווקא שימוש מעשי אלא שימוש למדני, כמו שרש"י כותב במסכת שבת, שימוש תלמידי חכמים, והוא מה שחכמים קראו תלמוד, גמרא, להבין את הסברה. תאום אומר הרב, נתתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות, כלומר להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שהנצרות חס ושלום רצה לעשות בשלילה, רצתה החסידות לעשות בחיוב. להופיע את התמצית האיכותית דווקא מפני הריכוז האיכותי הזה לכלל הכמות. נתתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות, חפצה להכניס את עמי הארץ כולם. איך היא ניסתה לעשות את זה? על ידי התגברותה מצד אחד של התפילה על התורה, ומצד שני של האמונה הדבקותית בצדיקים, על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. שימוש חכמים במובן הלמדני. ללמוד סברה, זה שימוש חכמים במובן ה... יש שני זודים של שימוש חכמים. או שימוש מעשי, אלישע יצק מים על ידי אליהו, או שימוש למדני, אומר רש"י, זה הגמרא. שאדם יודע לעמוד על הסברה של הדין וכו'. אומר הרב, אבל בתנועה הזאת של החסידות יש סכנה. יש בזה קצת פסיעה כלפי בר. יש בזה פסיעה קצת כלפי חוץ. דוגמת החרפת של התפשטות הכמותיות העולמית, הנצרות, להבדיל, דוגמת הכנסת ערב רב בתוך המחנה, שהרב כותב פסקה אחרת שמונה קבצים, שזה היה הרעיון הגדול של משה רבנו, שרצה להפשיט, כלומר להשפיע את האיכות הפנימית על הכמות. אומר הרב, זה מה שעשה שלמה, אלף נשים שלמה, רצה להפשיט, להשפיע את התמצית האיכותית על כלל המציאות. אז הרב אומר, מעין הדבר הזה שמשהו אב המון גויים אצל אברהם, בא לידי ביטוי אצל משה רבינו על ידי הכנסת ערב רב ואצל שלמה המלך על ידי אלף נשים. יש כאן מהלכים רוחניים עמוקים מאוד. וזהו החסידות. אז אברהם אבינו אב המון גויים, יופיע אחר כך אצל משה רבינו ערב רב, יופיע אחר כך אצל שלמה המלך אלף נשים, יופיע אחר כך אצל תנועת החסידות. שתעצים מאוד את הדבקות בצדיק. כי להידבק בצדיק ואפילו לא רק להידבק בו בצד החיצוני, שזאת סכנה איומה, כמו שראינו כאן, זה לפחות מחבר את האדם אל הצדיק, אל התורה, אל אלוהים. אז אני הולך ומנשק את היד לרב. זה דבר חשוב, אבל אתה לא יכול להסתפק ולחשוב שלנשק את היד לרב זה כל היהדות. שום פנים באופן לא. לכן יש כאן סכנה. אבל אומר הרב, כבר הוכנו הכנות רבות שלא יפגעו, חסרה שם למד, חסרה שם א', אבל כבר הוכנו הכנות רבות שלא יפגעו העניינים במרכזי החיים. הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות שלמרות הסכנה הפוטנציאלית של הופעת תורת החסידות, הגרעין הפנימי האיכותי הזה יישמר למרות ההתפשטות הכמותית. להפך אומר הרב, החסידות הצילה שלל רב מאמינות, חטפה ממנה הרבה מרזי תורה שנבעו בידה, ביססה את הטבעיות האמונית בצורה מקודשה בקדושת ישראל, מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שאחד העקרונות בתורת חב"ד, דרך אגב, זה בדיוק הנקודה הזאת, הסוגיה הזאת של יציאה לעבודה אצל חב"ד, זה עקרוני מאוד, יציאה לעבודה. לבסס את טבעיות החיים. טוב, זה קצת יותר מורכב, זה לא כזה פשטני כמו שאני אומר. אומר הרב, בקיצור, זה התהליך שבתוכו אנחנו נמצאים. עכשיו, כדי להבין את הסכנות, תראו פסקה 8. החסידות, עדר היקר, הקדמה ה' בעדר היקר, החסידות היא לעולם נזר והתרה לישראל. אמנם נתערבבו המושגים מאפס דורש ומבקש. חסידות זה תורה שלמה, נכון שזה דבקות בצדיקים, נכון שזה תפילה. החסידות זה תוירה, זה חוכמה, זה לימוד תורה, עמוק, פנימי, קבלי. בישיבות חסידיות אמיתיות לומדים רוב היום גמרא. תורת הנגלה, לא רק תורת הנסתר. כלומר, נכון שהחסידות באה לבסס, אם אפשר לומר, את הקשר עם הכמות. נכון, אבל היא עשתה את זה בצורה, אמורה לעשות את זה, ניסתה לעשות את זה בצורה מאוזנת וכו'. אבל לצערנו הרב, כמו שהרב כותב כבר פה, והרמח"ל כותב במידת החסידות בספר מסילת ישרים, דברים קשים, שלצערנו הרב, היום אתה פוגש הרבה פעמים. חסידויות שהרב קורא להם, לא חסידויות, חסידים, סליחה, שהמסילת ישרים קורא להם בלי תואר, בלי צורה, בלי תיקון. גולמי חסידות. אני מזכיר את זה פה. שחושבים שהכל מתחיל, שם אומר הרמח"ל את הדוגמאות האלה, הרמח"ל במדינת החסידות, לא מכירים את זה? במסיעת ישרים במדינת החסידות, שהכל מתחיל ונגמר בהתבודדויות, ובטבילות קרח ושלג, ובצומות וסיגופים, ותעניות, דברים שאין הדעת סובלת. אומר הרמח"ל שכל זה היה צריך להתלוות אל החסידות, אבל לא להפך לעיקר החסידות. לא מכירים את זה? מכירים את זה, חבר'ה. תראו, מדינת החסידות, מסיעת ישרים. כאן הרב מזכיר קצת. החסידות היא לעולם נזר והתרה לישראל. אמנם נתערבבו המושגים, מאפס דורש ומבקש. והרוח ירד פלאים עד אותו הגבול של הערבוביה, שרבים אינם מבחינים עוד בין החסידות הקדושה והתאורה, שהיא מחיה את האומה בהימצאה בין בניה, זה הדבקות בצדיקים, ובין החסידות הדמיונית, שהיא מכלל, זה לשון הרמח"ל, גולמי החסידות בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. החסידות הדמיונית השפלה והפחותה, שכל בן דעה ויראה אלוהים באמת, ישתדל להתנסה ממעלה. כמה נדרשת לנו החסידות הנקייה, הרמת והתאורה לעת כזאת? וכו' וכו' וכו'. אז המפגש עם הצדיקים והמפגש עם החסידות והמפגש עם הסוגיה שנקרא דבקות בצדיק, המפגש הזה הוא מסובך. לכן אומר הרב, בואו נסכם אצלנו, אבל צריך שמירה גדולה. אז מה אנחנו עושים? שורה אחרונה. מה אנחנו עושים? משתדלים ללמוד על עם ישראל. משתדלים ללמוד מהי כנסת ישראל, מהי סגולת ישראל, מהי נשמת ישראל, מהי נשמת האומה, מי אנחנו? מה כל אחד מאיתנו או יונק מהכוח שנקרא כלל ישראל? והדרך לעשות את זה ללמוד הרבה אמונה. ללמוד אמונה, כמו פה, ללמוד אמונה בסוגיה הזאת שעוסקת בישראל. מה זה כלל ישראל? מה זה סגולת ישראל? מה זה כנסת ישראל? מה זה נשמת ישראל? מהשייכות הזאת לכלל ישראל, נקווה שנהיה יותר מדויקים כלפי הקשר שלנו עם הצדיקים, עם החסידים, עם הרבנים, אם אפשר לומר כמעביר, כמחבר, בין ריבונו של עולם לבינינו, בעזרת השם. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו, חג שמח.